מחוץ לקופסה. שעה על פסיכולוגיה. עם עירית שדות.
שלום, אז הם מאזינים למחוץ לקופסה. שעל פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על טיפול זוגי, באופן ספציפי על EFT, ומתארחת אצלי אסנת כהן גנור, פסיכולוגית קלינית, חלוצת EFT בארץ, מטפלת ומדריכה EFT מטעם המכון הבינלאומי ISEFT, ומתמחה בטיפולים במוקדי רגש והתקשרות. ממקמי בית הספר החדש לפסיכותרפיה, שהפך לתוכנית הגל החדש בית ספר לפסיכותרפיה בבין תחומי, כיום מרכזת טיפולים במוקדי רגש במכון מפרשים באקדמית תל אביב יפו, מרצה ומלמדת שם, מעבירה הכשרות בתחום, מטפלת ומדריכה בקליניקה ברמת השרון. היי אסנת.
היי עירית, כיף להיות פה.
כיף שהגעת. אז לפני שנתחיל רק גילוי נאות ש... אני זוכרת אותך, את לא זוכרת אותי, ואני זוכרת אותך משהיינו ילדות, שתינו גדלנו ברמת השרון, וגם שתינו חלקנו את קומה 7 בחופשים בפקולטה לרפואה, גם אמא שלי וגם אבא שלך היו שם, אז את יותר זוכרת את אח שלי מאשר אותי, אבל אני זוכרת אותך.
כן, עשינו שם עבודה טובה של להחליף שמות בשלטים כשהשתעממנו, ועוד לא היה כל כך הרבה גיימינג ומחשוב, והיה צריך להמציא משחקים.
אז אני זוכרת את אותי ואת אח שלי רצים שם עם העגלות של המעבדות, אחד מזיע את השני ומריצים במסדרונות.
לגמרי.
אז אולי תספרי קודם על... איך הגעת לעסוק, לעבוד עם זוגות, וספציפית ב-EFT?
אוקיי. אז אני אתחיל מזה שההכשרה שלי במקור היא הכשרה מאוד מאוד דינמית. למדתי בארץ בתל אביב, אחר כך בחיפה. ההכשרה שלי הייתה גם בקלינית של הילד, ואחר כך ההתמחויות שלי היו במקומות מאוד קליניים, כמו באוניברסיטת בר אילן. וכשסיימתי את ההתמחות, גם היו לי הכשרות פרטיות כאלה של קליין ושל קוהוט, ובשלב מסוים אחרי ההתמחות אנחנו מגיעים לארצות הברית, לרילוקיישן, ואני צריכה להמציא את הגלגל. ובאותה תקופה אני מנסה ללכת בכל מיני כיוונים, ולא כל כך מצליחה. בארצות הברית לא כל כך עונים לטלפונים, זה צריך לכתוב אימיילים ולא כולם עונים, ובאיזשהו שלב... אבא שלי, זיכרונו לברכה, מציע לי שאני פשוט אלך ואדפוק בדלת. וכך אני עושה, אני מגיעה ב... אני זוכרת את התאריך, כי זה היה כל כך מפתיע, ב-26 לינואר 2006, אני מגיעה למכון אקרמן, שזה המכון שבו התחיל להתפתח הטיפול הזוגי והמשפחתי על ידי מנושין, ואני שואלת אם יש להם איזושהי הכשרה שאני יכולה להצטרף, ואומרים לי, במקרה מחר מתחילים קורס בטיפול זוגי, מאחורי מראה, את רוצה להצטרף? אני אומרת, כן. וכששואלים אותי אם אני רוצה להצטרף להכשרה כללית בטיפול זוגי ומשפחתי, אני אומרת, לא, מה פתאום, אני פסיכולוגית. עכשיו, אני אומרת את זה כי אני חושבת שהמעבר הזה, שבו הפסיכולוגיה נשענת על תיאוריות שמקדמות עצמאות, לעומת ההבנה שהתפתחה בעשורים האלה, מאמצע שנות ה-80, ועד היום, שבעצם תלות אדפטיבית היא חלק מאוד משמעותי בהתפתחות של כולנו, אנחנו זקוקים לה לא רק כתינוקות, אלא גם כמבוגרים. השינוי התיאורטי הזה פוגש גם אותי בהתמקצעות שלי, וממקום שבו אני ככה עובדת רק פרטני, ואני חושבת שטיפול זוגי הוא כאילו נחות מטיפול אינדיבידואלי, מה שהיה הרבה שנים נכון בתוך הפסיכולוגיה, אני מבינה שזה בעצם אחת משיטות הטיפול הכי פרודוקטיביות בשינויים גם מערכתיים וגם תוך אישיים, ועם הזמן הולכת ועושה יותר ויותר מזה. אני רק אגיד שבתקופה הזאת בארצות הברית בעצם למדתי שלושה דברים שבסופם אני יכולה להגיד שעשיתי התמחות בעבודה עם קשרים. אז אחד מהם היה, חזרתי לתחום של 0 עד 3, שבו עסקתי גם באוניברסיטת חיפה, ואני מקבלת שם מלגה לג'ויש בורד, ולומדת את כל הנושא הזה של אמהות ואבות ותינוקות. בנוסף, אני מכירה את לו אהרון, שמתחיל מלהיות מרצה אהוב שלי, ואחר כך מחבר אותי בערך לכל המיליה הרילאיישנל במנהטן. אני לומדת במכון סטיבן מיטשל, ואצלו במשך 4 שנים, ואני חושבת שהלימודים אצלו היו מבחינתי אחד הדברים הכי פורצי דרך באותה תקופה, ומרתקים ופותחי דלתות. ולקראת סוף התקופה אני ממשיכה, אני חוזרת לעולם של הטיפול הזוגי, שאיתו אני פותחת את הרילוקיישן שלי בארצות הברית, ואני מגלה את ה-EFT. ואני זוכרת את החוויה הזאת, סו ג'ונסון מגיעה פעם ראשונה לארצות במנהטן, במכון אקרמן, ואני זוכרת את החוויה של לצאת משם, ולהגיד, וואו, את זה אני רוצה ללמוד, את זה אני רוצה לעשות, ומשם מתחיל איזשהו שינוי שמלווה אותי, את כל החיים שלי בעצם, ומשנה את הנתיב המקצועי שלי, את מה שאני רואה כטיפול, את מה שנראה לי משמעותי בעבודה עם אנשים. אני מוצאת בית מקצועי, ומה שמתחיל כסתם סדנה, הופך להיות בעצם העיסוק המרכזי שלי למעלה מהעשור האחרון. כשאני מתחילה אחר כך להביא את ה-EFT לארץ ולבסס אותו, והיום יש קהילה מאוד מאוד גדולה של מטפלי EFT, שרק הולכת וגדלה. ואני גאה להגיד שזה לא רק שינוי של פרדיגמת עבודה ותיאוריה, אלא שזה שינוי במהות של מה זה פסיכולוגיה, במקום שאומר, אנחנו לא רק מעודדים עצמאות, כמו שפרויד התווה, ובעצם כל הפוליטיקה של הפסיכולוגיה התבססה על זה. אנחנו רואים את זה בפער, נניח, בין פסיכותרפיה ופסיכואנליזה, שבמשך הרבה מאוד שנים פסיכואנליזה נחשבה ליותר, כי אנחנו מפנימים רק את הפונקציה, ואז אנחנו עצמאים יותר את הפונקציה של המטפל, וטיפול זוגי נחשב לאיזה אחורה כזה, שלא לא כל כך נחשב, ולא כל כך יודעים מה לעשות עם זוגיות, למקום שבעצם יש לנו תיאוריה סופר סדורה, מבוססת על מחקר, מבוססת על שנים של עבודה טיפולית, שמתווה איזושהי מפת עבודה למטפלים, על איך נכון לעבוד ומה מקדם ומה לא מקדם, כולל היום מחקרים מאוד גדולים גם על איך נכון להדריך בשיטה, וגם איזה מטפלים מצליחים ביותר ופחות, ואיך אפשר לפתח אותם. זאת אומרת, זאת מפה מאוד מאוד עשירה ומבוססת מחקר של איך אנחנו יכולים לגדל אנשים ומטפלים וזוגות. אני חושבת שאולי הדבר הכי מרגש בלעבוד עם זוגות, זה שבסוף אנחנו משפיעים על משפחות שלמות. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים לשנות משהו בקשר, אנחנו מצליחים לגעת אחר כך גם בילדים של מי שהיה בטיפול, ולעשות אדוות, וסו ג'ונסון קוראת לזה creating connections, זה ממש אדוות של בניית יכולות של ליצירת קשר והתקשרות בטוחה בין זוג ואחר כך בתוך משפחות. אז זה ככה על המעבר שלי מהעולם הדינמי לעולם של הטיפול הזוגי.
אוקיי. אז כשכתבתי לך את השאלות, אז באתי באמת אולי מעולם שהוא יותר הפסיכופתולוגיה, וכתבתי לך המון המון שאלות על איך זוגות מגיעים מאוד מאוד סוערים ועם קונפליקטים מאוד מאוד קשים, לפחות זה מה שאני פגשתי עד כה. ואז אמרת לי, רגע, רגע, תעצרי. אולי בואי נתחיל לדבר על מה זה זוגיות בריאה. אז בואי נלך רגע לצד השני של מה זה זוגיות בריאה.
אז אני אגיד ככה, קודם כל אולי זה חלק מהיופי של ה-EFT גם, שאנחנו פחות עסוקים בפתולוגיה, ואנחנו מסתכלים יותר על פרדיגמות של מה מייצר התקשרות בטוחה. Okay? ואני אתחיל מלהגיד שהיו שני מקומות, ככה יש הרבה מקומות שחקרו זוגיות, אבל שתי מעבדות מאוד משמעותיות שחקרו ופיתחו את התחום, היא המעבדה של ג'ון גוטמן בארצות הברית, ושל סו ג'ונסון בקנדה. וג'ון גוטמן מתחיל מלהסתכל על זוגות ולשאול את עצמו, מה ההבדל בין המאסטרס והדיזסטרס בזוגיות? Okay? בכל זאת אמריקאים צריכים שמות קליטים, ומה שהוא מוצא זה את הממצא הבא. כל הזוגות רבים את אותו ריב מתחילת הקשר, ועד סופו בסביבה טובה או בדרך אחרת. וההבדל בין המאסטרס והדיזסטרס, הוא במהירות שבה הם יוצאים מהריב, ובאופן שבו הם מבסטים את עצמם רגשית ואת האחר. זאת אומרת, ככל שאנחנו מצליחים לתקן מהר יותר את הקרעים, כך הזוגיות היא יותר טובה, היחס בין אפקט חיובי ושלילי משתנה, והוא גם מוצא את היחס המדהים בין תלונה ומחמאה של 5-1. את יכולה לשאיר את הכיוון?
מה, קודם, ברור שקודם יותר תלונות ממחמאות, לא? כמה אנחנו מחמיאים?
אז אנחנו צריכים שהיחס יהיה 1-5, כדי שהמוח שלנו ירגיש בביטחון. זאת אומרת, אנחנו צריכים על כל תלונה 5 מחמאות, mm-hmm. כדי שאנחנו נרגיש secure, אוקיי? Mm-hmm. תחשבי על זה פעם באה שאת עושה פרצוף לבעלך. אז, אז בעצם זה מה שהוא מגדיר לנו, וסו ג'ונסון במקביל בקנדה מתחילה דרך אגב ממקום מאוד דומה לזה שאת הבאת, היא יושבת מול זוגות, והיא אומרת, זה פחד אלוהים, זה כמו לשבת בתוך כביש סואן, הרגשות מתופפים לכל עבר, what do you do with this? מה אתה עושה בעבודה הזאת? עכשיו, לרובנו שהוכשרנו בטיפול אינדיבידואלי, גם יש איזה מין מקום של איך עובדים עם המערכת הזאת, אנחנו עובדים מול זה, אנחנו עובדים, איך זה קורה, כן. והיא מתחילה לעבוד עם לס גרינברג, שהיה המנחה שלה בדוקטורט, והם מתחילים לפתח שיטה, ומגלים שהשיטה הזאת מרגיעה את הזוגות, והיופי של השיטה הזאת, היא בזה שהם צלמים את כל ההתערבויות שלהם והטיפולים שלהם, ומתחילים לנתח את מה שהם רואים. והם מגיעים למצב שבו הם מצליחים לייצר מצב שבהם זוגות קצת יותר נחמדים אחד לשני, קצת יותר מבוסתים, אבל עדיין זה לא מספיק. והם מתחילים לשאול את עצמם, אז למה זה? מה בעצם זה זוגיות בריאה? וזה הרגע שבו סו ג'ונסון מוסיפה לתוך הפרדיגמה את תיאוריית ההתקשרות, ואומרת, בעצם זוגיות זה הצורך שלנו ב-secure attachment, נשמר גם לבגרות, okay? והיא מייצרת חלק מההרחבה של תיאוריית ההתקשרות. היום זה נראה לנו ברור, אבל באותה תקופה זה ממש ממש חדשני ולא ברור, באמצע שנות ה-80. אני אזכיר שזה גם התקופה שסטיב מיטשל כותב את הספר שלו עם ג'יי גרינברג על Object Relations, והוא מתחיל להבין שצריך להוסיף משהו, ובאמת ה-Relational מתחילים להכניס חזרה את ההתפתחותיים, אם זה את ביטריס ביבי ואת הבוסטון גרופ, ונותנים לתיאוריות ההתקשרות להשפיע על הגישה ההתייחסותית. וסו בעצם לוקחת את זה אפילו עוד שלב, ואז היא שואלת את עצמה, מה אנחנו צריכים כדי לקיים התקשרות בטוחה בין בני זוג? והיא ממציאה את העקרונים are you there for me? Okay. Accessible, responsive, engaged. האם אתה שם בשבילי? נגיש, מגיב רגשית ומעורב. מתוך הדבר הזה היא בונה גישה עם 9 צעדים, 3 שלבים, שבהם בשלב ראשון אנחנו לומדים להחזיק את הריקוד הזוגי כדי שהזוג לא יתרחק עוד ועוד אחד מהשני. ובשלב השני אנחנו ממש עובדים על יצירת דפוסים של התקשרות בטוחה, ומבנים את היכולת להגיב רגשית ממקום אמפתי אחד לשני. מה שאנחנו מגלים כתוצאה מזה, זה שבסוף הטיפול, לא רק שהזוגות הם לא באסקלציה, והם יודעים לעצור את עצמם, והם יודעים לזהות את הריב שלהם, ולא לתת לו להשתלט עליהם. זה כמו המעבר בין מצב שבו אנשים משחקים פינג פונג, כן, למצב שהם עולים ומסתכלים על זה מלמעלה, ויודעים להגיד, אוקיי, הנה המשחק שלנו, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים רגע לעצור, ולראות מה אנחנו, איך אנחנו מפספסים אחד את השני, איך אנחנו יכולים להיות נגישים, מגיבים רגשית ומעורבים, והמשמעות של זה, זה שזוגיות פרקת, בריאה היא attachment bond, והשאלה היא אם אנחנו מצליחים לתת מענה לצרכי ההתקשרות אחד של השני. אני אוסיף ואגיד שכשצרכי ההתקשרות לא מקבלים מענה, מה שקורה זה שנפתח רגש מאוד קשה, שרובנו לא מסוגלים ורוצים להרגיש אותו לבד, לרגש הזה אנחנו קוראים primary emotion, כדי לא להרגיש אותו אנחנו בדרך כלל עוברים לדברים שהם הגנתיים יותר, כדי לא להיות פגיעים כל כך, אנחנו עוברים להגנות, ההגנות האלה מביאות איתם רגשות שיותר קל לנו להרגיש, כי יותר קל לנו להרגיש כעס למשל מאשר עצב, או יותר קל לנו להרגיש קנאה מפחד, וכתוצאה מזה גם מגיעות התנהגויות, יחוסים כלפי בן הזוג והתנהגויות. בסופו של דבר, בני זוג הרבה פעמים מגיבים אחד להתנהגות אחד של השני, או לרגש השניוני שהוא בעצם רגש הגנתי. ואז הם לא עושים R, הם לא מצליחים להגיב לרגש. הראשוני, או לצרכי ההתקשרות. ואז אנחנו נראה פינג פונג של, או של התנצחויות, או של אימנעויות, או של אחד רודף ואחד נסוג, כשבעצם מתחת לזה יש שכבה שלמה שלא מקבלת מענה, וכתוצאה מזה ה-attachment מתחיל להיפרם. ומה שקורה לנו כבני אדם, כשה-attachment שלנו לא במיטבו, זה שמתפתחת attachment panic. Okay? וזה המצבים שבגללם אנחנו רואים סוגות כל כך סוערים בחדר. Okay. אז רציתי דוגמה
לצורכי התקשרות שהם לא מסופקים, ואז נגיד לפריימרי אמושן.
אוקיי, אז שלב הראשון של הטיפול נקרא סייקל, ואת יכולה לראות שהוא מנוסח כ-infinity loop, שצורך ההתקשרות לא מקבל מענה, נפתח רגש ראשוני, הופך לרגש ניוני, ליחוסים, להתנהגות, זה מהווה טריגר לחוויה של השני שהוא לא, שצריכי ההתקשרות שלו לא מקבלים מענה, okay, וככה אנחנו מסתובבים, כשבעצם ההתנהגויות הם טריגרים לחוויה שצריכי ההתקשרות לא מקבלים מענה. אז דוגמה, בסדר? נניח שצורך ההתקשרות שלך זה שיראו אותך, okay? ובילדותך לא מספיק ראו אותך, וכתוצאה מזה עולה פחד, כי זה היה בודד מאוד, כי זה היה לבד מאוד, וכדי לא להרגיש את זה, את מרגישה כעס על הבן זוג. Okay? וכשהוא, למשל, לא עושה כלים, כן, הכי פשוט, העבודות בית האלה, התחושה היא שהנה, אתה לא רואה אותי, אתה לא רואה את כל מה שאני עושה, את המאמצים שלי, נפתח הפחד הזה כדי לא להרגיש אותו הולך כעס, ואז כדי לא לאבד את דמות ההתקשרות שלי, נניח שההתנהגות שלך היא להגביר את הרגש, ומה שאת עושה זה את כמו דופקת על דלתו ואומרת, זה לא אתה לא בסדר, אתה אף פעם לא שם לב, אתה אף פעם לא מקשיב, אתה אף פעם, okay, והכללות האלה הופכות לטריגר שאומר, אתה לא בסדר, okay? או אתה לא מוערך. וצורך ההתקשרות שלו הוא נניח להיות מוערך, אז כל פעם שהוא שומע את זה, הוא עכשיו צריך לבסט את עצמו. וכמו להוכיח לך שהוא כן ראוי להערכה, כדי שההתקשרות שלו לא תהיה מאוימת. אז נפתח רגש מאוד קשה, אנחנו נניח במקרה הזה שזה בושה, כדי לא להרגיש אותו, הוא מתנתק רגשית, את רואה איזה משהו עמום כזה, והוא מתחיל להביא הוכחות, עשיתי ככה ועשיתי ככה ועשיתי ככה ועשיתי ככה. עכשיו, האם את תרגישי שהוא רואה אותך, אם הוא יגיד שהוא עשה ככה וככה וככה וככה? סביר להניח שלא, כן? כי מה שאת צריכה שם זה את המקום שאומר משהו על זה שהוא רואה אותך, ולא על זה שהוא בסדר. ובעצם המקום הזה הוא המקום שמסתבך לאנשים. שברגעים שבו צורך ההתקשרות מאוים, כל אחד מנסה לבסט את עצמו במקום השני. אני הרבה פעמים קוראת לזה שיטת המגלצ'ות. Okay? אז כשאת ואני היינו קטנות, היו מגלצ'ות שהיו מטפסים עליהן בסולם ומתגלצ'ים. נכון? אז היום יש מגלצ'ות עם פרספקס. שאתה יכול לעמוד למעלה ולהסתכל, ושנייה לפני שאתה מתגלץ, לראות מה קורה. וחלק ממה שאנחנו רוצים לעשות עם זוגות, זה שנייה לפני שאתה מופעל מהטריגר, והולך למקום שמגיב לעצמך, להיות במקום שמצליח להגיב לשני. ולהגיד משהו אמפתי, okay. עכשיו את יכולה להגיד לי, אבל אסנת, לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את מה שבן הזוג שלנו רוצה, וזה נכון. המטרה היא לתת מענה לצורך ההתקשרות, לאו דווקא מענה קונקרטי לדרישה.
כן. אז נעבור, אני חושבת שאת קצת דיברת על זה, תגידי לי אם יש עוד משהו להוסיף על השאלה הזאת של ככה, עמודי התווך של EFT. דיברת על ההתקשרות.
אוקיי, אז בעיקרון EFT נוסד מאינטגרציה מאוד מעניינת בין תיאוריית ההתקשרות של בולבי, התיאוריה המערכתית של מנושין והתיאוריה החווייתית של רוג'רס. אם נסתכל על מה מנחה אותי בתור מטפל או מה אני בודקת עם עצמי בכל מיני נקודות בטיפול, זה שלושה דברים. אחד זה את ההתקשרות, מה מצב ההתקשרות בחדר בין בני הזוג, ומה שמנחה אותי שם זה כל מה שאני יודעת על תיאוריית ההתקשרות. הדבר השני, העמוד תווך השני זה עבודה עם רגש, וזאת בעצם, אני חושבת, אחד הדברים הכי מרגשים של ה-EFT, במקום הזה שבו הטכניקות של העבודה מאוד מאוד השתנו, מעבודה על תובנה לעבודה של ויסות רגשי והבנה של מערכות, וכל הדבר הזה נבנה לצד ההתפתחות של כל מה שאנחנו יודעים על המוח האנושי, שמתפתח גם לקראת תחילת שנות ה-90 ובשני העשורים האחרונים, כך שיש פה גישה שהיא משנה מאוד את אופן העבודה של המטפל מבחינת הכלים שאיתם אנחנו עובדים. והדבר השלישי שאני עובדת איתו בחדר זה המקום שלי כדמות התקשרות, והמוניטורינג כל הזמן בחדר של המצב שלי עם כל אחד מהמטופלים, בכדי שזה יהיה מקום מספיק בטוח כדי לעשות בו קפיצות של אמון בדברים חדשים, כי זה לא פשוט לשנות הרגלים. אנחנו מבקשים מאנשים להגיע ממקום הגנתי למקום פגיע, והם צריכים לפעמים דוגמה לזה, כי אם לא היה להם דבר כזה בחיים, אז אם אנחנו לא נעשה את זה איתם בחדר, יהיה להם מאוד קשה לייצר את זה בעולם. אז אלה שלושת עמודי התווך. אולי אני אגיד עוד כמה מילים על העבודה עם רגש?
כן.
שבעצם היא ממקמת את העבודה שלנו, היא מעבירה אותו מהתוכן לתהליך. ויש פה הרבה מאוד עבודה שהיא ממש כמו הסרטוני וידאו, שבהם מסתכלים על התקשרות של אמפטי נוק ורואים מה קורה מרגע לרגע לרגע, כמו בסרטים של ביטריס ביבי. היא מעבירה גם את שיטת העבודה של המטפל, קוראים לזה The Four P's, Process, Patterns, Primary Emotions ו-Present Moment. Process, Patterns, Primary Emotion ו-Present Moment. וזה דורש מיומנויות מאוד אחרות, כולל לשים בצד את כל האינטרפטציות המאוד חכמות שלנו, ולהסכים לעבוד בדרך אחרת.
אוקיי. עוד לפני רגע הרגש, שדיברת על התקשרות. בעצם את כמטפלת מסתכלת על סוג ההתקשרות שאת מזהה אצל כל אחד מהבני זוג, או יש משהו שגם מתהווה של הזוג ביחד? כי בעצם כל אחד מגיע לזוגיות עם דפוס התקשרות מסוים. נכון?
אז מה שאנחנו עושים למין הפגישה הראשונה, זה אנחנו מנסים לזהות את הסייקל, את הריקוד של בני הזוג. והסייקל הזה מושפע מסגנון ההתקשרות שהם מיישמים בתוך הקשר. זאת אומרת, יכול להיות שהיה להם משהו אחד עם אמא שלהם, או אבא שלהם, אבל בסופו של דבר, משהו אחד מובל לתוך הקשר. ומה שמשמעותי לי פה זה מה הם עושים עם הרגש כתוצאה מזה. כי סגנונות ההתקשרות נבדלים אחד מהשני, בין היתר במה אנחנו עושים עם רגש. אז אדם שהוא נמנע, הרבה פעמים ישמור על הקשר דרך זה שהוא לא מביא את הרגש. כאילו הוא אומר, אם אני רק אשמור על הדברים מבוסתים, אם אני רק אוריד את הראש ואתן לגל לעבור, הקשר יהיה בטוב. Okay. אז ברגעים הכי רגשיים, אני עלול לספר בדיחה, או להסיט את הנושא, או להתנתק, מה שסביר להניח יגרום לבן הזוג להרגיש, are you there for me? No. כן, אתה לא שם בשבילי, אם אתה מגיב ככה. אבל בשבילו זה בעצם טכניקה לשמור על הקשר. בעוד שמישהו עם התקשרות לא בטוחה, מסוג anxiously attached או ambivalent, עשוי להגביר את הרגש, כן? כאילו הוא אומר, אם אני רק אצליח להגיע אלייך, זה יהיה יותר טוב מאשר להיות לבד, אז אני מעדיף להציק לך, אני מעדיף להאשים אותך, אני מעדיף להכעיס אותך, מאשר שתהיה את השתיקה הזאת. ואז אנחנו נראה מישהו שעושה הרבה הרבה מאוד רעש, והבן זוג שלו אולי מנסה לסתום את האוזניים, ואז אחת השאלות גם זה מה קורה לנו כמטפלים מול זה, זאת אומרת, גם דפוס ההתקשרות שלנו, מאוד משפיע עלינו, ואני מאוד אוהבת אמירה של אחד ממוריי, ג'ורג' פולר, שהוא אחד, הוא בעצם ראש הארגון בניו יורק, שנקרא NYCEFT, והוא אומר, הרבה פעמים אנשים עסוקים בשתייה ולא בסיבה לה. והרבה פעמים אנחנו מגיבים להתנהגות של המטופלים, והם מגיבים להתנהגות אחד של השני, ולא לצורך שמתקיים מאחורי זה. אז כשאנחנו מסתכלים על מערכת דרך העיניים של התקשרות, אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, איך האנשים שומרים על ההתקשרות, מה הם מנסים לעשות כדי לשמור עליה, והאם זה אדפטיבי או לא? והרבה פעמים אנחנו נראה שזה לא אדפטיבי, וכתוצאה מזה הם מתרחקים. וחלק ממה שאנחנו עושים עם, עם הסייקל, זה בעצם אנחנו מתחילים לייצב את, את האופן שבו הם מבסטים אחד את השני, ומגיבים אחד על השני רגשית.
אוקיי. אז אולי באמת נחזור לשלבי הטיפול. דיברת על זה שהשלב הראשון זה בעצם לזהות את הסייקל הזוגי, נכון?
כן, אז בשלב ראשון אנחנו רוצים לזהות את הסייקל, וזה אומר שבני הזוג יבינו איך הם מעוררים טריגרים אחד בשני, ומה קורה להם. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מכירים את הסיפור המשפחתי אחד של שני, זה לא זר להם. מה שקורה בתהליך הזה, שבו אנחנו לאט לאט מבינים את, את הטריגרים ואת ההתמודדות, זה שהם לומדים להבין את זה קצת יותר טוב. עכשיו, אם אני עובדת עם אחד מבני הזוג בנוכחות האחר, הרבה פעמים מה שזה מאפשר זה רגע להיות אמפתיים ורגע להקשיב ולאו דווקא להיות טעון כל כך. זה במצבים הטובים. במצבים לא טובים זה עדיין מייצר את אותם טריגרים ואת אותו פחד שאני לעולם לא אקבל את צרכי ההתקשרות שלי. אז זה התפקיד שלנו לעזור ולהם לבסט. ובסוף השלב הזה אנחנו רוצים לראות דאסקלציה, שזה אומר שבני הזוג מפסיקים להפעיל אחד את השני כל כך מהר. אם הם כן, הם יודעים לעצור את זה, הם יודעים לתת איזשהו מענה אחד לשני, וזה סוף השלב הראשון. בשלב השני, אנחנו רוצים לראות שני אירועי שינוי. אחד זה החזרה של הנסוג, והשני זה ריכוך של הרודף, שבעצם בסוף יוצר איזשהו בונדינג אבנט. אנחנו מלמדים אותם בשלב הזה לפנות אחד לשני מהמקום הכי פגיע. וזה נשמע נורא קל, אבל גם כדי שכל אחד ידע לחדד לעצמו את הצורך, את הכאב, אנחנו צריכים לעשות עבודה, ואנחנו נפגשים שם בהרבה חסימות. גם כשהוא מוסר את זה לאחר, אנחנו עשויים לפגוש חסימה שבה אחר לא כל כך מהר נענה באמפתיה ומגיב לזה, וגם את זה אנחנו צריכים לאבד, ובסופו של דבר לייצר מצב שבו מי שהביא את הרגש הפגיע מבקש את מה שהוא צריך כדי להרגיש יותר בטוח. לכל התהליך הזה אנחנו קוראים enactment, ואנחנו עושים אותו פעם אחת עם הנסוג, ופעם אחת עם הרודף, או מי שמקבל את התפקידים האלה בקשר, ובסוף השלב הזה אנחנו רוצים לראות שהם יודעים לייצר התקשרות בטוחה. אנחנו משנים את דפוס ההתקשרות, לא רק עצירה של הדברים הפחות נעימים, אלא ממש שינוי חיובי, וזה גם השלב שאם הם עוברים אותו בטיפול, אנחנו יודעים שיש לו תוצאות ארוכות טווח, ואנחנו גם יודעים שזה בדרך כלל משהו שהם לומדים ומצליחים להעביר למערכות יחסים אחרות. והשלב השלישי זה שלב שאנחנו קוראים לו קונסולידציה, שבו אנחנו מתחילים לנסות לראות שהם מצליחים לפתור בעיות ישנות בצורה חדשה, שבו הם יודעים איך, למשל, יש להם טקסי התקשרות בטוחים יותר. זה בעצם מה שפעם היו עושים בטיפול הזוגי, היו שולחים זוגות לדייטים, אבל אם אתה שולח זוג לדייט לפני שהוא יודע לעצור את הסייקלים, אז אחד הדברים שקורים זה שיש לו המון סייקלים, והדייטים נעשים בלתי נסבלים, וזה לא הופך למקום מתקן, אלא למקום שמחמיר את המצב. אז אלה שלושת השלבים. אני אגיד שהעבודה שאנחנו עושים, עושה הבדל מאוד משמעותי, גם תוך אישי וגם בין אישי. ואחת התלונות או הטענות לגבי EFT זה שהיא לא מייצרת מספיק דיפרנציאציה, מה שאני ממש לא מסכימה עליו. כי אני חושבת שככל שאנחנו מחדדים כל אחד מי הוא ומה הוא ומה הוא צריך, אנחנו בהכרח גם נותנים דגש על, על הדיפרנציאציה ועל השונות. עכשיו, את יכולה לשאול אותי, אז מה זה טיפול זוגי טוב? ואני אגיד, זה לא טיפול שבהכרח בסופו אנשים נשארים ביחד. זה טיפול שבו אנשים יודעים לבקש את מה שהם צריכים, מבינים אם הם יכולים לקבל מענה לזה בקשר או לא, ואם לא, הם יכולים להחליט מה הם עושים עם זה. אם זה למצוא פתרונות נוספים, אם זה להישאר בתוך הקשר ולקבל את זה, או לפעמים גם להיפרד.
אוקיי. אז באמת הקדמת אותי עם השאלה, לפני כן רציתי לשאול עוד משהו, אז רגע בואי נמשיך עם מה שדיברת עכשיו כדי לחדד, ואחר כך אני רוצה לחזור למשהו אחר, אוקיי? אז באמת נניח אני מציגה איזשהו צורך, והבן זוג שלי יגיד, אני לא יכול לספק את הצורך הזה. אז בעצם אמרת, או שאני יכולה לחפש את הצורך הזה, ואני אספק אותו אולי לא מבן זוגי, אני אספק אותו מ... כי אולי באמת, בתוך קשר זוגי, אי אפשר יהיה לספק את כל הצרכים שלי.
אוקיי, אז אנחנו קודם כל צריכות להסכים על מה זה צורך, נכון? וזה אחד הדברים שהטיפול עושה. אז בואי ניקח למשל מישהו שמבקש מבת הזוג שלו סטקס מאוד מאוד תדיר. אוקיי? ואם לא, הוא לא מרגיש טוב בקשר. ואז השאלה היא, האם הצורך הוא באמת בכמות ובתדירות כזאת של סקס, או שהצורך הוא צורך רגשי שלא מקבל מענה ומתגלגל לתוך הסקס. ואני רגע אגיד משהו שאולי לא היה מספיק ברור קודם, אנחנו לא מתעסקים בתכנים. זוגות יכולים לדבר על סקס, או על גרביים, או על הורות, או על כסף. התוכן הוא לא מה שמעניין. מה שמעניין זה אם צורך ההתקשרות מקבל מענה. Okay? אז אני קודם כל אנסה להבין מה צורך ההתקשרות שנמצא מאחורי התלונה. והאם יש דרכים אחרים לספק אותו. נניח...
אולי נמשיך רגע עם מה דווקא מה שנתת, זה דווקא כן מעניין. בן זוג שרוצה לקיים יחסי מין כל יום. ויש להם 3 ילדים קטנטנים, 2, 4 ו-5. והאישה מרגישה שהיא סמרטוט בערב, אוקיי? ושהיא לא מרגישה שהיא יכולה לקיים יחסי מין כל יום. יכול להיות שבעצם זה סקסואליזציה של צרכים, נכון? אפשר לקרוא לזה ככה.
נכון. מה שאת מתארת עכשיו, למשל, אני אצטרך לבדוק מה זה הסקס הזה כל ערב בשבילו, אוקיי? האם זה באמת סקסואליזציה, ואז זה כמו secondary emotion, זאת אומרת, זה דרך הגנתית באיזשהו אופן, כדי לא להרגיש בדידות או קושי או רגשות אחרים שעולים בו במהלך היום.
אני יכולה לתת עוד דוגמה. מטופל שיגיד... אני עכשיו זקוק להתנסות בעוד חוויות מיניות, לא רק עם בת הזוג שלי, שאני איתה 20 שנה, אוקיי? בת הזוג תגיד בשום פנים ואופן לא.
אז את לוקחת אותנו למקרים קצת קיצוניים, אוקיי? ושל שאלות, שמעלים שאלות על זוגיות פתוחה ועל פוליאמורה, שזה תמיד שאלה בעיניי של... מה באמת קורה בסקס ביניהם שמביא למקום הזה? כי יש זוגות שיפתרו את זה בזה שהם יעשו דברים ביחד או יתנסו ביחד, היום יש גם כל מיני סדנאות שאפשר לחוות ביחד, וכשזה מגיע למקום הזה שאומר, לא, זה צורך שהוא לא קשור אלייך ואני חייב לחוות אותו, אנחנו נמצאים די בקצה של המקרים, זה לא הדבר הכי שכיח, וחלק ממה שאני רוצה לעשות זה להבין מה זה בשבילו, אם זה לא יקבל מענה. מה זה מעורר בו, והאם היא יכולה לשמוע את המקום הזה עבורו. ועדיין יש מקרים שלא יוכלו לקבל, לא יוכלו לפתוח, לתת את הצורך הזה ולפתוח את הקשר, ואז הרבה פעמים זה יגיע לסיום. זה קורה דרך אגב גם במצבים שבהם אחד מבני הזוג מבין שהוא עם נטייה מינית אחרת. ואז איך מטפלים בזה. אבל זה באמת, זה נתח מסוים מהטיפולים.
אוקיי. יש לי עוד דוגמה. בני זוג, שהבת זוג זקוקה להרבה זמן שהיו אחד עם השני, והבן זוג זקוק לזה שיש לו המון המון פעילויות ותחביבים, נכון? זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. או הפוך, הבת זוג יש לה המון המון פעילויות ותחביבים מעבר לעבודה, והבן זוג זקוק ליותר זמן ביחד, זה משהו שהוא יותר נפוץ.
אז שוב, אחת השאלות זה מה זה בשבילי, כשבן הזוג שלי צריך ממני משהו שאני לאו דווקא רוצה לתת לו, ועל מה זה יושב. וחלק מהעניין זה יהיה לדבר את זה. אחד הדברים שקורים המון סביב ספורט, אתגרי, הוא כזה, שאנשים נכנסים לתוך קבוצות ונכנסים לתוך איזשהו מסע, ולאט לאט זה מרחיק אותם אחד מהשני, כי הם צריכים ללכת לישון בשעות מסוימות ולקום בשעות מסוימות. מה שאנחנו עושים בטיפול זה אנחנו מתחילים לאבד את המשמעויות של זה, ומה זה עושה אחד לשני. ולפעמים אנשים יגידו, אוקיי, אבל זה לא משתלם לי, אני רוצה למצוא דרך לתת מענה לבן זוג שלי, אז אני אפנה יותר זמן, אני אשנה את האופן שבו אנחנו נמצאים ביחד, אבל כל עוד זה הופך למין מאבק של פינג פונג כזה, אתה כן תלך לספורט, אתה לא תלך לספורט, או אתה כן תלך לחוג, אתה לא תלך לחוג, אנחנו לא באמת מדברים את המהות האמיתית, שזה אומר, אני מרגיש לבד, ואני לא מצליח לקבל מענה, וכמובן שיהיו מקומות ש... כל אחד יצטרך לבסט את עצמו אחרת. זאת אומרת, בן הזוג שמרגיש את הבדידות המאוד גדולה הזאת, יצטרך ללמוד לבסט אותו בעוד דרכים, חוץ מרק עם בן הזוג שלו. ובן הזוג שמרגיש צורך כל הזמן להתרחק, אנחנו נצטרך לבדוק מה בעצם מקשה עליו להיות בתוך הקשר הזה, ונגיש יותר רגשית.
רציתי לשאול אותך קודם, את הזכרת שלעיתים בתוך הפגישה את עובדת עם אחד מבני הזוג בנוכחות השני. האם זה לא יוצר איזושהי חוויה שעכשיו יש לנו הוא המטופל והוא הלא בסדר, והשני יכול לשבת ככה, אפילו קצת להתמוגג לו שהשני עכשיו המטופל. Okay, הנה, צדקתי, הם הרבה פעמים מגיעים עם כזה, אני צודק. נכון? יש כאילו איזה ויכוח של בית משפט, מי צודק.
נכון, אז היום כשיש לי שיער לבן, אני צוחקת ואני אומרת, אמנם יש לי שיער לבן וטלטלים, אבל זה לא בית משפט. ומה שאנחנו בדרך כלל מטופלים באים, מביאים אחד את השני כדי שהמטפל ישנה את השני.
כן? נכון, בדיוק.
ופחות מהמקום של רגע להגיד, אוקיי, איך אנחנו משנים את מה שקורה בינינו. וזה חלק מהעבודה שלנו. קודם כל, לייצר ברית טיפולית שאומרת, סייקלים יש לכל הזוגות, מתחילת הקשר ועד סופו בשפה טובה או בדרך אחרת, ולכן מה שאנחנו נרצה ללמד אתכם לעשות, זה לבסט אחרת את הריב הזה. בשלב הראשון של ה-EFT, זאת אומרת בשלב הדאסקלציה, אנחנו עובדים פחות או יותר מאוזן עם בני הזוג. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעבוד עם מישהו אחד, אבל אנחנו מכניסים את זה חזרה לפורמולציה של הסייקל, ואז עובדים עם השני. בשלב השני של ה-EFT, אנחנו יכולים להתמקד באחד מהם יותר, והם כבר יודעים שאנחנו גם נתנוקד בשני, זאת אומרת, הבסיס הזה כבר נוצר. אני כן אגיד שזה תלוי מאוד ברמת הנפיצות של הקשר, זאת אומרת, בזוגות מאוד מאוד נפיצים, בהתחלה זה קשה להעט את הסייקלים, וכן יש לפעמים, אנחנו משתדלים שלא, אבל כן יש לפעמים עוינות על זה שאנחנו עובדים עם אחד ולא עם השני, אפילו מהמקום שאומר, אני צריך שישמעו אותי, אוקיי? ואתה לא שומע אותי כי אתה עובד איתו, אתה עובד רק איתו. אבל מה שאנחנו נרצה לעשות, וזה מוכח מחקרית, זה אם יש לנו אחד שהוא יותר נמנע בקשר ואחד שהוא יותר רודף, אנחנו נרצה לבקש את הרשות ולהרגיע את הרודף כך שנוכל לעבוד עם הנסוג. את מבינה למה? כי אם הנסוג יחזור, ויהיה נוכח יותר וזמין יותר, והוא יהיה accessible, responsive, engaged, אז ה-attachment panic תרד, ואז הרודף יוכל לבסט יותר את ההנהגויות שלו. והרבה פעמים הרודפים לא מודעים לזה, שהנסוג נסוג כדי לשמור על הקשר, או כדי שדברים לא יתפוצצו. וכשהוא מסיט את המבט, זה כדי לא להגיד משהו לא נעים, או כדי לא להוציא את הכעס שלו, ומפרשים את זה לגמרי אחרת ממה שהבן אדם מתכוון. וחלק ממה שקורה בטיפול, זה שאנשים מתחילים להבין את הפגיעויות אחד של השני, והרבה פעמים אני שומעת את המקום שאומר, ממש לא ידעתי שהיא מפחדת לאבד אותי, אני, כל מה שראיתי זה את הניתוק הזועם שלה, ממש לא היה לי ברור שאני חשוב לה.
הנסוג והרודף זה מה שקוראים גם באימאגו, מינימייזר ומקסימייזר.
אני לא מספיק מתמצאת באימאגו כדי להגיד לך את זה, אבל הרעיון הוא שיושב על ויסות רגשי. זאת אומרת, וזה נכון, זה נלקח מתיאוריית ההתקשרות, כשאנחנו לא מקבלים מענה לצרכי ההתקשרות שלנו, מערכת ההתקשרות מקבלת עדיפות, ואז יש לנו רק שתי דרכים לנהוג, אחת זה להגביר רגש, וכמו לקרוא לאחר ולנסות כמו לדפוק על הדלת ולהגיד, היי, תקשיב לי, תגיב אליי, או להתנתק ולהפחית רגש כדי שזה לא יכאב כל כך. ואני חושבת שבשבילי, אחד הסרטים הכי משמעותיים, ראיתי אותו ב-2010, כשעשיתי את ההכשרה של דיאנה פושה ב-ADP, את ה-Still Face Paradigm, שזה סרטון מאוד קצר, שבו רואים אמא שמפסיקה להגיב לתינוק ומה קורה לתינוק. ומבחינתי, זה אחד הסרטים משני התפיסה, לגבי מה זה טיפול, אני זוכרת את עצמי פוגשת את לו אהרון לקפה אחר כך, ישבנו ב-Upper West Side, ואני אומרת לו, לו, תסביר לי איך פרויד, למה פרויד דיבר על לוח חלק, כשבעצם זה הדבר, המצב הכי נוראי לנו כבני אדם. והוא אמר, אני חושב שהוא עשה את זה כדי ליצור איזשהו מצב טראומטי כדי שהדברים יעלו. עכשיו, אני באמת חושבת שאחרי שאתה מבין את הדבר הזה, ואת הכוח שלו, אתה יכול להבין כל כך הרבה התנהגויות בין הורים וילדים, וביחסי עבודה, ובכל כך הרבה מקומות שבהם, כשאנחנו עושים את הסטיל פייס הזה, כל כך במהירות אחד לשני, התגובות הן לא פשוטות. והעידן שלנו רק מחמיר את זה. זאת אומרת, כל התחרות עם הפייסבוק והמחשב והרשתות החברתיות למיניהם, הוא מאוד מאוד מקשה על הנגישות שלנו אחד לשני כבני אדם. וכתוצאה מזה מחמיר את החוויה של שאנחנו לא מצליחים להגיע אחד לשני.
אז אולי לפני שככה נסיים, תגידי קצת יותר על המצבים המגיעים לאיזה dead end.
מה השאלה?
איך הטיפול יכול לעזור להם? הרבה פעמים אחר כך מגיעים לבתי משפט, ונהיה מלחמה, והילדים באמצע, וזה נורא נורא קשה.
אז אני אגיד קודם כל שיש משהו בתהליך הזה, שמאפשר לפרידה להיות ממקום קצת אחר. זאת אומרת, כי בתהליך כל אחד לומד את האחריות שלו בתוך הקשר, ואת מה אפשר ואי אפשר, והרבה פעמים יש יותר קבלה של האחר, והוא פחות אויב, ויש איזושהי הבנה יותר עמוקה של הבחירות של כל אחד והיכולות של כל אחד. שזה, אני חושבת, נורא חשוב, שלפעמים הייתי רוצה כל מיני דברים, אבל הבן זוג שלי לא יכול לתת את זה. גם אם אני מאוד ארצה את זה ממנו. אבל את יודעת, יש הבדל, אני רגע הולכת אחורה בשיחה שלנו, כן? אבל יש הבדל בין מצב שמישהי אומרת, אני רוצה שיחות עמוקות, אני רוצה שתגיד לי מה אתה מרגיש, והבן אדם הוא בכלל אספרגר, ופתאום הם מבינים את זה. Okay. האפשרות להחזיק את זה בחמלה, ממקום אחר, אפילו מהמקום שהוא אומר, את יודעת, כל כך עצוב לי שאת זה אני לא יכול לתת לך, שאני לא כזה. זה כבר משהו קצת מנחם. ובמובן הזה, אנחנו הרבה פעמים נראה שמספיק את זה כמו אבני לגו. לא תמיד אפשר לתת, יש לנו את האבן לגו של 8 חתיכות, אבל לפעמים מספיק שיהיה 4 חתיכות, כדי שאנחנו כבר נוכל לייצב את המבנה, זה קצת אותו דבר.
רציתי גם לשאול על האורך של הטיפול הזה. האם הוא קצר מועד או שהוא ארוך?
אז בעיקרון, זאת תשובה פשוטה, הטיפול נחשב לקצר מועד. Okay, בין היתר כי יש לנו גישה מאוד סדורה של מה אמור לקרות, אנחנו יודעים מה אבני הדרך, לאן אנחנו מכוונים, ויש לנו המון כלים לעשות את זה, ככל שהשנים עוברות, אני יכולה להגיד שבעשור הזה שאני מלמדת, התיאוריה גם כל כך השתפרה, והטכניקה כל כך השתפרה, שזה פשוט מדהים. יש גם משהו מרגש בלהיות בתוך זה, כי זה תהליך שקורה עכשיו, של התפתחות שקורית עכשיו בפיתוח טכניקות ושיטות עבודה. אני רוצה להגיד משהו, בגלל שהשיחה הזאת היא בשביל מטפלים, אז אני רוצה להגיד משהו על הטכניקה, יש לנו זמן?
כן.
אני רוצה לתת דוגמה של מה זה אומר.
אוקיי. Okay.
אז נניח שיש מישהי מגיעה למצב שהיא כל כך ניסרת שהיא צועקת על הבן זוג שלה, okay? והתוכן לא משנה. ואני רוצה לשאול אותו, מה זה בשבילך כשהיא צועקת עליך ככה? והוא יגיד, זה לא נעים. אז אני נשארת עם המקום הזה ואני שואלת אותו, מה קורה לך בגוף כשאתה שומע את הצעקות האלה? ובמקרים היותר טובים הוא יוכל להגיד לי, זה מזכיר לי את אמא שלי, או הוא יוכל לשלוף מה זה הטריגר הזה שמפעיל אותו למצב של פגיעות ושצורך ההתקשרות שלו לא מקבל מענה. במקרים אחרים הוא רק יגיד, אני לא יודע, אבל יש לי איזה מועקה בגוף, או שהמטפל ידע לשים לב שיש לו מועקה בגוף, הוא ישאל. ואז אני יכולה להתחיל להסתובב במקום הזה ולהגיד, בוא נשאר רגע עם המועקה הזאת, האם יש לך מילים למקום הזה? הוא יגיד למשל, אתה לא מספיק טוב בשבילה. אז עכשיו אני כבר יכולה לשאול, מה זה בשבילך להיות לא מספיק טוב עבורה? שזה כבר מוביל אותי לזה שאני יכולה לראות את ה-attachment frame, אני מתחיל להתאבות. את המקום שאומר, אוי לא, כשהיא צועקת עליי, אני מתחיל להרגיש שאני לא מספיק טוב, זה מפחיד אותי נורא שאני אף פעם לא אצליח לתת לה מענה, וכדי שאני לא אבייש את עצמי עוד יותר, אני רק משתתק והולך משם כדי שהיא אולי תירגע, אבל אז היא מרגישה לגמרי לבד, והרדיפה מחמירה. בטכניקה שלי אני מאוד מאוד צמודה לחוויה, אני מנסה להבין אותה דרך הגוף ולתת לה מילים, ולהבין מה היה שנייה לפני שהיא התחילה לצעוק, ומה בצעקה הזאת קורה לו. יש פה מרכיבים של הבנה מאוד, אפשר להגיד, התנהגותית ופיזיולוגית של, שלנו כבני אדם. וזה לוקח אותי למקום שכרובנו לא למדנו בתארים מה זה רגש. וחלק ממה שה-EFT עושה, וגם אחר כך ה-ADP, והשיטות שממוקדות רגש, הן בעצם מתחילות להמשיג מה זה רגש. ורגש הוא באינטגרציה אחת המורכבות והחכמות שיש לנו בין החוץ אישי והתוך אישי. בעצם איזשהו גירוי בעולם גורם להתחלה של פרשנות, שגורמת להפרשה של חומרים פיזיולוגיים, שגורמים לעוד פרשנות ובסוף להתנהגות. והתהליך הזה אנחנו יכולים להיכנס אליו בכל מיני נקודות שונות ולהתחיל לעשות בו שינויים. אנחנו יכולים להתחיל להבין את הטריגרים ולשנות את הריאקטיביות אליהם, אנחנו יכולים לשנות את ההתנהגות, אנחנו יכולים לעזור לבן אדם להבין איך לבסט את עצמו אחרת. וההבנה הזאת של רגש, אני חושבת שהיא מאוד מאוד עוצמתית כמטפלים, היא עושה שיפט בעבודה, והיא גם צנועה יותר באיזשהו אופן. אנחנו לא טובים יותר מהמטופלים שלנו, גם אנחנו מופעלים מהרגשות שלנו בכל מיני דרכים. אני חושבת שבשבילי זה אחד הדברים הכי מרגשים בגישות האלה. עשו הרבה פעמים אומרת למטופלים משהו של You feel vulnerable, he feels vulnerable, I feel vulnerable, we all have this. אוקיי, וככה היא אומרת את זה. ואני חושבת שזה משהו במקום הזה שהוא מאוד צנוע ו... לא יומרני, והולך עם החוויה בחדר, אנחנו לא מניחים, אנחנו כן נקבל חסימות, אבל אנחנו לא מניחים התנגדות, כן? וחסימות זה אחלה, כי אנחנו יכולים ללמוד מהם, ואנחנו יכולים להבין מה עוצר את ה-secure attachment. אז העבודה עם רגש היא אחד הדברים הכי מרגשים, אני חושבת שהגישה הזאת מביאה ומפתחת.
גם ב-EDT באמת, בפרק שעשיתי, יש הרבה עבודה על הגוף ו... לחלק של איפה זה מרגיש, וניתן שם לזה. וגם ב-DBT אנחנו הרבה עובדות על הטריגר. מה היה קודם שעכשיו ההתנהגות שלך הייתה לחתוך את עצמך? מה היה קודם? אולי בכל זאת היה איזשהו אירוע, מה הרגשת? אז בעצם זה משהו שקורה בתוך החדר עם הזוג.
כן, וממה שאני יודעת ככה מחבריי בעולם ה-DBT, ובכלל גם ב... אקט וגם במקומות, יש איזו הבנה שרגש הוא הליבה של העבודה, ולאט לאט נהיו יותר ויותר הרחבות בהבנה עליו כמעט בכל השיטות. זה ככה, אחד הקורסים שאני מלמדת במכון מפרשים, נקרא עבודה עם רגש, ומה שאנחנו עושים שם זה אנחנו נותנים את הבסיס, מה זה לעבוד עם רגש, ואז איך זה טכניקות משיטות שונות, מהאקט ומה-DBT ומה-EFT ומה-ADP ומהסכמת תרפיה, וכל אחד מדגים איך אנחנו עושים עבודה עם רגש בשיטות השונות. ובגלל זה גם אפשר לדבר על גל חדש בפסיכותרפיה, כי באמת יש שינוי מאוד משמעותי באופנות העבודה ובאיך אנחנו רואים טיפול.
טוב, נראה לי שהגענו לסיום. אני רוצה להקריא שיר. אהבה, גם זו אפשרות של כמה שיר. שניים יצאו למסע, יד ביד הלכו בדרך. כשהוא נעצב, שמה ידה על ליבו. כשהיא נעצבה, הרסל אותה בחפו. שניים טעו במסע, התבלבלו בדרך. וככל שהאריכו במסע, הרחיקו החיים ביניהם. והיה שם כותל ביניהם. וכל מה שבחו, הוא שמע. החוונים אינן בוכות, ואין להן ידיים. שניים נותרו במסע. כל אחד... מצידה של האבן. רק ליבם עוד זוכר את הכף. אז תודה רבה, אסנת.
תודה רבה.
כיף שהצטרפת אליי. אנחנו ניפרד בשיר איתך של אודי בונשטיין. הוא כתב, הלחין, שר ומנגן.
Thank you. השארתי לך אורות דולקים הלילה, שאש גופך שלא מכיר את דמם, ריקוד אחד ואור חיוור מעלה, היין בכוסות נשמר, אני הולך, אני נשאר איתה. שלא מכיר את דבם, ריקוד אחד ואור חיוור מהלאה, היין בכוסות נשמר, אני הולך, אני נשאר איתה. Eat.